שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף מ"ג במסכת פסחים באתר sinai.org.il. היום יש לנו שיעור אורח מאת רב נפתלי רמתי, אנחנו מאוד מודים לו על זה. לפני כן, השיעור היום מוקדש לילוי נשמת חנה פרל בת אליעזר יששכר דוב זילברברג זיכרונה לברכה, והשיעור גם מוקדש לילוי נשמת נעים בן שמחה חתון זיכרונו לברכה, שהיום יום השנה הראשון לפטירתו. נודה לכולכם תלמדו לילוי נשמתם. ולהבדיל, השיעור גם מוקדש לרפואת אליהו בן עזו עזיזה, להצלחה ובריאות איתנה בעזרת השם בתוך שער חולי ישראל. נודה לכולכם אם תלמדו לרפואתו.
אנחנו לומדים היום מדף מ"ג ממסכת פסחים. השיעור הוא מתחיל מדף מ"ג עמוד א', 9 שורות מתחילת העמוד, ומסתיים 4 שורות לפני סוף דף מ"ג עמוד ב'. כל השיעור כ-9 דקות. נראה שני חלקים בשיעור שלנו. בראשון נראה בירור במשנתנו שדנה בתערובת חמץ ובחמץ נוקשה, אלו סוגי חמץ שלא חייבים עליהם כרת אלא לב בלבד. בחלק השני נראה בירור בשיטת הלימוד של רבי אליעזר שהוזכר בחלק הראשון. בחלק הראשון הגמרא פותחת בשאלה על המשנה. מאחר והמשנה נקטה כלל שכלשהו מין דגן עוברים עליו בפסח משום בל יראה ובל ימצא, מדוע היא נדרשת לפרט סוגי מוצרים שונים שאסורים, כמו כותח הבבלי, חומץ האדומי וכדומה? הלא הכלל כלל את הכל. והגמרא מסבירה שצריך לפרסם את המוצרים השונים כגון כותח הבבלי וכדומה, שאדם יהיה בקי בהם וידע שהם מורכבים מחמץ או חלב, ואז לא ייקשל בהם. הגמרא מביאה דוגמה לכך שבן ארץ ישראל נקלה לבבל והיה איתו בסך שר שמן הסתם רצה לאכול אותו, הוא ביקש שיביא לו משהו ללפט בו את הפת. כיוון שהוא שמע שמביאים לו קוטח, הוא ניצל מאיסור בזכות העובדה שהוא ידע שקוטח הוא חלבי. לכן יש חשיבות שאדם ידע חוץ מהכללים גם את פרטי הדברים כמו שהם נמצאים במציאות. הנושא העיקרי בחלק הראשון הוא כעת כמי הולכת משנתנו בעניין חמץ נוקשה ותערובת חמץ. המשנה קבעה שתערובת חמץ כמו קוטח הבבלי, חומץ האדומי וכדומה, וחמץ נוקשה, שזהו חמץ שגרוע, שלא כל כך ראוי לאכילה כמו עמילן של טבחים, עוברים עליהם בלב ולא בקרת. הגמרא מבררת כמו ממשנתנו, ומובאות שתי אפשרויות באמוראים, של רב יהודה ושל רב נחמה. הראשונה, רב יהודה בשם רב אומר שמשנתנו היא כדעת רבי מאיר. הוא מוכיח זאת מברייתא שתכף נפרט אותה, שרבי מאיר סובר שחמץ נוקשה אסור בלב. נזכיר שוב, המשנה דיברה גם על חמץ נוקשה וגם על תערובת חמץ בדוגמאות שהיא נקטה. רב יהודה יסבור שמשנתנו כדעת רבי מאיר שהתבטא לגבי חמץ נוקשה. לעומת זאת, רב נחמן יסבור שמשנתנו כדעת רבי אליעזר שהתבטא לגבי תערובת. כל אחד מהם, רבי מאיר ורבי אליעזר, התבטא רק לגבי אחד מהדוגמאות שנמצאות במשנה, רבי מאיר לגבי נוקשה ורבי אליעזר לגבי תערובת, ולכן רבי יהודה ורב נחמן חולקים בסברה כמי משנתנו. רבי יהודה סובר שתערובת חמץ גמור יותר חמורה לעניין פסח מחמץ נוקשה, וממילא אם לגבי חמץ נוקשה רבי מאיר סובר שהוא אסור בלב, בוודאי שהוא יסבור את זה גם על תערובת חמץ. הברייתא שממנה מוכיח רב יהודה אומרת כך. נקדים הקדמה, הברייתא מדברת על סיעור. סיעור עם יוד ולא סעור. סעור אנחנו יודעים שהוא אסור מהתורה בקרת, בגלל שהוא מחמץ אחרים. סעור יש לו תהליך מיוחד שיוצרים אותו, והוא אמנם לא כל כך ראוי לאכילה כמו שהוא, החומרה שלו בגלל שהוא מחמץ אחרים. סיעור זה משהו אחר לגמרי. התהליך של החמצה של בצק הוא תהליך, הוא לא מיידי, ובמשך התהליך הזה הבצק עובר שינוי. כשהוא יצא מכלל מצה ולכלל חמץ לא הגיע איפשהו על פני התהליך, הוא נקרא סיעור. נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה מהי דרגת ההחמצה שהוא נחשב כבר סיעור. לרבי מאיר זה דרגה קודמת יותר בתהליך של הכסיפו פניו, ואילו לרבי יהודה רק כשהסיעור הזה יגיע למצב שנסדק כקרני חגבים, רק אז זה נקרא סיעור. הברייתא שלנו מונה שלושה דינים לגבי הסיעור הזה. הראשון, סיעור יסרה. שניים, מותר לתת אותו לכלב שלו. והשלישי, שמי שאוכל אותו לוקה 40 מלכות, הוא אסור בלב. הגמרא שואלת סתירה בברייתא לכאורה. מצד אחד אמרנו שהסיעור יסרף, זה אומר שהוא אסור בנה. מצד שני, הדין השני אמר נותנו לכלבו, סימן שהוא מותר בנה. ולכן הגמרא מבארת שהדין הראשון שהוא יסרף הוא נכון לרבי מאיר בהכסיפו פניו, ולרבי יהודה בקרני חגבים. הדין השני שמותר לתת אותו לכלב הוא במצב של הכסיפו פניו לדעת רבי יהודה, כי רבי יהודה סובר שבמצב הזה הוא עדיין לא סיעור והוא מותר בהנאה. והדין השלישי, שמי שאוכל אותו לוקה 40, זו דעת רבי מאיר באותו מצב של הכסיפו פניו. ומדין זה שרבי מאיר סובר שבחמץ נוקשה, סיעור במקרה הזה, הוא אסור בלב, מוכיח רבי יהודה שמשנתנו היא כדעת רבי מאיר. הדעה השנייה היא של רב נחמן, כאמור שמשנתנו היא כדעת רבי אליעזר. אליעזר. הוא מוכיח מברייתא שרבי אליעזר סובר שעל תערובת חמץ עוברים בלאו. נחלקו בברייתא הזאת רבי אליעזר וחכמים, שניהם סוברים שחמץ גמור חייב עליו כרת, אבל בתערובת לרבי אליעזר עובר בלאו ולחכמים לא עובר בכלום, כי כשאתה אוכל כזית מהתערובת לא אכלת כזית חמץ. מכאן ההוכחה של רב נחמן, משום שלרב נחמן הפוך מדעת רב יהודה, חמץ נוקשה הוא יותר חמור מתערובת חמץ גמור, וממילא אם רבי אליעזר סובר שעוברים בלאו על תערובת, הוא יסבור שעוברים בלאו על חמץ נוקשה. ובעצם ההבדל בין רב נחמן ורב יהודה, כך אומרת הגמרא, שנתנו כל אחד הסבר שונה כמי משנתנו, אם משום שרבי מאיר ורבי אליעזר כל אחד מהם דיבר רק על אחד מהסוגים שמופיעים במשנתנו, תערובת או חמץ נוקשה, והמשנה מנתה את שניהם. לכן השאלה היא, מי מהם רבי מאיר ורבי אליעזר סובר שבשניהם הוא עובר בלאו ולא רק באחד מהם? כלומר השאלה היא, מה יותר חמור, חמץ נוקשה או תערובת חמץ? הגמרא מביאה ברייתא שמוכיחה כשיטת רב יהודה. הברייתא מונה תערובות חמץ כמו קותח הבבלי, שחר רמדי, חומץ האדומי שנשנו במשנתנו. בעצם היא מונה את כל התערובות שנמנו במשנתנו, אבל זהו, רק את התערובות. את החמץ הנוקשה כמו הקולן של סופרים וזומן של צבעים וכו', היא לא מונה. והיא אומרת שעוברים בלאו על התערובת מכך שנאמר בתורה, כל מחמצת לא תאכל, ומחמצת זה תערובת. ודווקא על חמץ גמור נאמר, כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש. הברייתא הזאת היא כדעת רבי אליעזר, שאוסר תערובת חמץ בלאו. ואילו כל התערובות של משנתנו, הוא מנה אחת לאחת. אבל את החמץ הנוקשה, כמו המילן של טבחים, הוא לא הזכיר. בסימן שהוא לא אוסר חמץ נוקשה בלאו, כשיטת רב יהודה. אנחנו עוברים לחלק השני. מאחר ראינו שרבי אליעזר למד שעוברים על תערובת חמץ מהפסוק, כל מחמצת לא תאכלו, הגמרא עוברת לדון בשיטתו. יש שלושה פסוקים בעצם. הראשון, כל מחמצת לא תאכלו. השניים הנוספים מדברים על קרת, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה, זה הפסוק השני. והפסוק השלישי, כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש ההיא. הראשון, כאמור, לאו, כל מחמצת לא תאכלו, והשניים אחרים לגבי מחמצת וחמץ, עניין של קרת. ראינו שהברייתא בדעת רבי אליעזר למדה מכל מחמצת, שכתוב מחמצת ולא חמץ, שתערובת היא בלאו לא תאכלו. הגמרא מבררת דעת רבי אליעזר בסדרה של שש שאלות ותשובות. הראשונה, אם לומדים מכל מחמצת שחייבים על תערובת בלאו, אז גם בפסוק השני של הקראת נאמר כי כל אוכל מחמצת ונחרטה. אז לכאורה על מחמצת תערובת חייבים גם קראת. הגמרא מתרצת שמהפסוק השני שלומד מחמצת ונחרטה, לומדים שגם דבר שנתחמץ על ידי גורם חיצוני ולא מעצמו, אסור בקראת. מיד אם כן מתבקשת השאלה, אז גם בפסוק הראשון אל תלמד מחמצת תערובת, אלא מחמצת דבר שנתחמץ בצורה חיצונית. לכן הגמרא אומרת שבעצם לא לומדים סתם ממחמצת, אלא מהריבוי כל מחמצת לא תאכלו. אבל השאלה המתבקשת היא שגם בפסוק השני כתוב כי כל אוכל מחמצת ונחרטה, אז מריבוי כל נלמד שגם תערובת בקרת. הגמרא מתרצת שמהפסוק השני של הקרת לומדים שנשים אסורות בחמץ מהריבוי של הכל, ולמרות שלכאורה לא צריך ריבוי, שהרי לעניין לוין השווה כתוב איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם שנשים חייבות, אלא שכאן היה מקום מיוחד לחשוב שמאחר שהכתוב יקיש אכילת מצה לאיסור חמץ, לא תאכל עליו חמץ שבעה ימים תאכל עליו מצות, שמי שכנשים לא מחויב באכילת מצה משום שהיא מצוות עשה שהזמן גרמה, לכאורה גם פטור מאיסור חמץ. לכן כאן צריך קול מיוחד, ריבוי קול אוכל מחמצת ונחרטה, שגם נשים אסורות בחמץ. ועכשיו שכבר יש לנו את הריבוי המיוחד, משתמשים בהקש לכיוון הפוך. מאחר שנשים אסורות באכילת חמץ, הן גם חייבות באכילת מצה. הגמרא עוברת לשאלה השלישית, מדוע שהמילה קול בפסוק השני של הקראת נרבה נשים? אולי להפך, נרבה תערובת לרבי אליעזר לאיסור קראת, ונפטור נשים מאיסור חמץ. הגמרא אומרת סברה, הפסוק מדבר על האוכל ולא על האוכל, על הגברה שאוכל ולא על המאכל, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה. לכן מסתבר לרבות סוגי אוכלים, כלומר נשים, ולא סוגי מאכלים. ואומנם יש ברייתא דומה שדורשת את הפסוק כי כל אוכל חלב, לרבות איסור חלב חפצה של בעלי מומין, מעבר לחלב של תמימי, וזה לכאורה מרבה סוגי מאכלים, למרות שהפסוק מדבר על הגברה שאוכל, כי כל אוכל חלב. ההבדל הוא ששם פשוט אין אפשרות לרבות עוד סוגי גברה, כולם אסורים באכילת חלב. ואצלנו שיש אפשרות לרבות נשים, מרבים. הגמרא עוברת לשאלה החמישית, רבנן שחולקים על רבי אליעזר ולא אוסרים תערובת בלאו, סימן שהם לא דורשים את כל מחמצת לא תאכלו, את המילה כל. ואם לא דורשים את המילה כל, מסתבר שהם גם לא דורשים כי כל אוכל מחמצת ונחרטה, אם כן כיצד הם מרבים נשים באיסור חמץ? הגמרא מתרצת שהם אמנם אמנם לא דורשים קול, אבל הם דורשים את הצמד כקול, כשיש ריבוי כפול כזה שנאמר בפסוק של הכרת, כי קול אוכל מחמצת ונחרטה. והשאלה השישית היא, שעליה הגמרא תישאר בקשיה, מה דורש רבי אליעזר מהצמד קקול? מכל ראינו, אבל מהריבוי קקול. והגמרא מוכחה מברייתא שרבי אליעזר באמת דורש ריבוי נוסף קקול. לגבי הפסוק שנאמר כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישל השם, הברייתא דורשת לרבות תערובת שאור ודבש, וגם לרבות שפחות מכזית, מקצתו של אותו שאור דבש אסור בהקטרה. הגמרא מוכיחה שברייתא הזאת היא כדעת רבי אליעזר שדורש קול. אז יוצא שרבי אליעזר דורש את הצמד קיקול. הגמרא נשארת בקשיא, מה דורש רבי אליעזר אצלנו מהמילה קי. נחזור מה ראינו היום. ראינו בחלק הראשון שאלה על המשנה, מדוע היא תורחת לפרט את כל סוגי המוצרים שאסורים בחמץ מעבר לכלל. והגמרא הסבירה שזה נועד להבהיר שיש צורך להיות בקי במציאות של סוגי החמץ השונים וסוגי איסורים השונים, כדי שאדם לא יבוא להיכשל. הגמרא ברירה כדעת ממשנתנו והביאה שני דעות באמוראים, של רב יהודה שסובר שמשנתנו כרבי מאיר שהתבטא לגבי חמץ נוקשה שהוא אסור בלב, ורב נחמן סבר שמשנתנו כדעת רבי אליעזר שסובר שתערובת אסורה בלב. הגמרא הביאה סיוע לדעת רב יהודה, ובחלק השני הגמרא ברירה את צורת הלימוד של רבי אליעזר שלמד שתערובת חמץ אסורה בלב.